אנחנו נבקש ממך לדבר על שליטות ונבלים, ונשאל שאלות. אני רפרפתי על, על הספר, נראה לי שגם ענבר, ואיתי, ואיתי הוא גם איש חשוב.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים, שהוא גם פודקאסט על.
פודקאסט על!
אני ענבר ברזילי, ונמצאים איתי אלעדן, הדרואיד.
שלום.
איתי חורב, רועץ הדינוזאורי.
שלום, אבל אני הפסקתי לראות דינוזאורים.
אוקיי, אנחנו...
אני מבקש...
הדינוזאורים ביקשו פסק זמן מהריצה,
יש הפסקת אש.
ואני מקשיב.
אנחנו נצטרך למצוא איזה...
בתוך עמי אני חי.
והאורח המיוחד שלנו, אביב מנוח, מה שלומך?
שלום, שלום, שלום לכולם.
אז אנחנו הזמנו את אביב לדבר איתנו על שליטות ונבלים, ההרחבה החדשה והמאוד מגניבה של ונור, שהוא עבד עליה עשור. אבל קודם, בואו נדבר על מה הגניב אותנו השבוע במשחקי תפקידים. מישהו הגניב אותו משהו?
כן, אותי הגניבו דברים. איתי, אבל נראה לי, אתה רוצה להתחיל איתי.
אתך תמיד משהו מגניב, זה לא חוכמה.
קל להגניב אותי, מה אני אעשה? אני קל להגנבה.
אז אני השבוע הרצתי עוד מפגש כיפי ומגניב של דאי, אני מאוד מרוצה מהמשחק הזה. אני קצת לא מרוצה מאיך שהמכניקה עוזרת בזמן הסשן, כי היא לא כל כך, אבל אני מאוד מרוצה מאיך שהיא עזרה ליצור את כל את כל הרקע למשחק, את כל התוכן שאני חושב עליו אחר כך.
אתה יכול להזכיר רגע בקווים כללים, כי אנחנו חופרים על זה הרבה, אבל אני לא יודע כמה מאזינים זוכרים מה זה המשחק הזה.
דאי הוא משחק שמבוסס על קומיקס, שבו מבוסס על הרעיון המדהים והחדשני שמעולם לא בוצע, חבורת מבוכים ודרקונים נשאבת לתוך עולם המשחק, אחר כך הם חוזרים חזרה, ואז הם נשאבים עוד פעם לתוך עולם המשחק, ובמשחק משחקים חבורה אחרת, שמשיגה עכשיו את הקוביות של החבורה המקורית ונשאבת לתוך עולם המשחק. הם כולם היו חברים בתיכון, ואז הם נפגשו עוד פעם באיזה כנס למשחק נוסף אחרי 20 שנה, והמנחה שלהם שמאוד לא מרוצה מהחיים שלו, קוראים לו אילן, אגב, סתם שתדעו, הוא הצליח להשיג את הקוביות האלה במטרה לעבור לחיות בתוך עולם המשחק. חלק מהם מרוצים מהרעיון, חלק פחות. הם הצילו את האח והבן של אחת הדמויות מהוצאה להורג בסשן הקודם, ועכשיו בסשן הזה אחד מהם שהוא מנהל בית ספר, הם כולם הלכו לאיבוד בתוך מבוך שהוא בית הספר שהוא מנהל, והמינוטאור רדף אחריהם, ובסופו של דבר מינוטאור מייצג סודות, אז רק אחרי שהוא חשף את סודו האפל שהוא סילק מבית הספר איזשהו תלמיד שהוא הבן של מישהו שהתעלל בו כשהם היו בבית הספר, רק אז נפתחה להם היציאה מהמבוך.
בקיצור, ועלינו.
סוג של, כן. סוג של.
יפה.
זה גם כיף שזה משחק ש... בגלל שאני משחק את הדמות שהיא המנחה שלהם, אז בעצם המשחק נותן לי להיות מנחה רעיל בלי לסבול מההשלכות.
מושלם.
יש בזה משהו. יש לי בעיה אחת עם המימוש שלהם, של ה-RPG מהקומיקס, וזה שאותי לפחות, שקראתי את הווליום הראשון של הקומיקס, מה שהגניב זה שהם נוצרו להם קלאסים, כביכול משום מקום, וכשהם יצרו את המשחק תפקידים הם החליטו להשתמש באותם קלאסים, ואני חושב שזה מפספס חלק מהפוינטה של הקומיקס,
של הקלאס האישי בעצם.
כן. לא שהקלאסים האלה לא מגניבים, אבל כאילו, פשוט חושב שזה נפספס חלק מהפוינטה.
יפה, קול. גם מה שהגניב אותי השבוע קשור למשחקים שאני משחק, ובאופן ספציפי, לקמפיין שזה אך התחיל בקבוצה הביתית של פלאים, שזה, כן, שבדיוק התחלנו עכשיו קמפיין של פלאים, אחרי, כאילו היה סשן 0, 2, ועכשיו התחלנו באמת, לשחק, וזה ממש ממש שונה מכל הקמפיינים הקודמים של פלאים שהרצתי, זה מאוד מאוד, בינתיים, שוב, אני לא יודע איך זה יימשך, כי אני לא יודע איך זה יימשך, אבל הקונספט הבסיסי שהלכנו עליו זה על סוג של גיבורי השכונה כאלה, כאילו הם חבורה כזאת של בני נוער, פלאים, מעורבבים בתוך הקהילה הקווירית של העיר שלהם, ונאבקים נגד כל מיני צעדים דורסניים של העירייה נגד פלאים, וכרגע לפחות האיומים הם קונספירציות עירוניות ולא דברים אחרים שאני גם נהנה מהם מאוד, כן, ומשחקים אחרים, כאילו לצורך העניין במשחק הפלאים שלה, שאני משחק עם קבוצת הנערות והנערים שלי, אז הם, אז זה כאילו לגמרי מלחמה ענקית כזאת עם שרף בתור, אני יודע, איזה מין ארגון דקעני כזה, ומצד שני יש גם פלאים שהם קוראים לעצמם אדירים ורוצים להיות, ורוצים לקדם עליונות פלאים, וזה היה כאילו הקמפיין. אז יש לי את הטווח הזה של הפלאים בחיים שלי כרגע. ואחד מהדברים שקורים עכשיו בקמפיין הזה בעצם זה ש אני לא יודע, אני חושב שמשהו במשחקים האחרונים ששיחקנו בקבוצה הביתית שלי שינו קצת את הפאזה שבה אנחנו משחקים, וכאילו מה זה בכיף, כאילו שעה מתעסקים באיך הם יושבים להם בתוך המרטף שלהם ומה הם עושים במרטף של הבני נוער שלהם, ואיך הם רבים עם האימא של אחד מהם, וזה, אז מאוד משעשע. שוב, זה לא דברים שאין להם שום תקדים, אבל אני מרגיש, כאילו, אנחנו עושים דברים כאלה, אבל משהו זורם עכשיו מאוד, וזה כיף. ושחקניות ושחקנים שלי, אם אתם מקשיבים, כיף איתכם. הם לא מקשיבים.
גם השחקנים שלי שמקשיבים, כיף איתכם, דווקא לי יש איזה שחקן או שניים שמקשיבים.
ענבר, כיף איתכם.
תודה.
זה נקודה האמת שמה שאתה אומר על לשחק את הדברים יותר מונדיין, שכפי שאתה יודע, הייתי הרבה מדלג עליהם, גם כי כשאנחנו משחקים בצ'אט אין לנו הרבה זמן.
כן.
כי הכל בצ'אט נהיה איתי יותר. אז הרבה פעמים היינו מדלגים על לעשות הקניות או על כל מיני דברים שהם יותר כללים, וזה מתחבר למה שאני בא להביא לשולחן, וזה אני בחודשיים האחרונים, שלושה חודשים האחרונים, מאוד התחלתי לראות קמפיין 2 של קריטיקל רול. אני לא הייתי חובב קריטיקל רול לפני זה, היה לי איזשהו מחסום של אולי כי ניסיתי להתחיל עם קמפיין אחד, לא היה לי מושג, כאילו זה היה יותר מדי כבד, יותר מדי דרמטי, יותר מדי אנשים סביב השולחן וכאלה, ולא הצלחתי לפרוץ את זה. כן נאזנתי להרבה let's play אחרים, ואז יצא עונה השנייה של ווקס מקינה, אגב המלצה חמה לכל העולם ואשתו, כנראה הדימוי הטוב ביותר ששחקי תפקידים במיינסטרים מידיה, שזה לא פלא, כי זה מגיע ישירות from table to screen, מה שנקרא. ואמרתי, אוקיי, הקמפיין הראשון ימשיך להיות טונות של ווקס מקינה, אין טעם להמשיך לחזור לראות הקמפיין הראשון, נעבור לקמפיין השני. וזה גם יצא טוב, כי זה מאוד שונה באופי שלו והדמויות שלו וזה. אז אני יושב על זה, אני היום בפרק 92 או משהו כזה, ודואג שהולך להיגמר לי התוכן. אבל מה שאני כן, כאילו, אני מחבר לזה בכך שהם עושים פרקי קניות ועושים רול פליי של ביקור בחנויות וכאלה, וזה כן הראה לי איך זה יכול להיות מעניין ולהוסיף ולתרום דברים שהייתי מדלג עליהם לפני זה, והם גם עושים את סצנות של הישיבה בפאב ושתייה ורול פליי, וכשהם קיבלו בית אז הם תרחו לעשות את ה... כל אחד תפס חדר, ומה הוא רוצה לעשות בחדר שלו, והם במגדל של הבית שתלו עץ וכל מיני כאלה. אז זה נותן הרבה אופי, וכמובן תלוי בחבורה, כן? לא כל חבורה רוצה לעשות, זה בדיוק כמו שבכל משחקי הוואנור השונים שלנו היו גם דגשים מאוד שונים, היו חבורות שהתעלמו לחלוטין מדברים כמו צעידה, ובקבוצה הנוכחית שלנו היא מנבר ואינבר. ונועה ויוגב. כאילו בקמפיין הנוכחי בקבוצה הזאת אנחנו כן עוקבים אחרי הצידה ועושים דברים כאלה, וממש לפני שני מפגשים היה לנו סטן כאילו חצי מפגש שהלך לזה שהגענו לכפר, הם היו צריכים, הם רצו לרכוס צידה, ושיחקנו את הסטנה הזאת שמגיעים לחנות ואיך החנות בנויה וכל מיני כאלה, וזה היה אחלה מפגש רולפליי, ולא נהניתי. אז זהו, אז חיברתי את כל הדברים יחד, זה היה מגניב עם משחקי תפקידים.
אני אזרוק בהקשר הזה, התחבר למה שאתה אומר, אני מרגיש שאחד מהדברים שעושים, נותנים לזה את הכלים הכי טובים, זה כשיש לך איזושהי מסגרת מכנית, ואני מרגיש שהמסגרת המכנית של לעשות קניות במבוכים ודרקונים, שזה באמת עם רשימות ציוד וכאלה, אני לא בטוח שזה האידיאלי. למשל, יש לנו עכשיו התנסות מאוד מעניינת בלהבים בעלתה, עם הדאונטיים של להבים בעלתה, שיוצא לנו רולפליי אדיר, כן, של סצנות נורא נורא מגניבות, שפשוט יוצאות מהסצנות שעולות מתוך המכניקה של הדאונטיים. אז מחשבה?
כן, אני לא יכול להגיד שבדאנג'ן וורלד יש את ההתייחסות לצידה, ויש את ההתייחסות לזה שמסע בדרך חתחתים דורש לאכול צידה, ובעיקרון כל יום שעובר צריך לאכול צידה, אבל אין לזה באמת השלכות, צריך להמציא השלכות, אז זה כזה,
כן.
איפשהו חסר, לא יודעת, חצי כוח.
כן. אינבר, מה איתך?
אני אעשה ספוילרון קטן. אני השבוע הגניב אותי מאוד שדיברנו על זה שנעשה פרק על נשים במשחקי תפקידים, שחקניות ומנחות, ולרפיסטיות וכו'.
ולמה אין?
ולמה אין? למה אין אותן? אז בהמשך לשיחתנו יצרתי קשר עם מספר נשים חשובות מאוד בתעשייה, שהן שתיים. וקבענו תאריך, שזה דבר שלא קורה, אתם לא יודעים את זה, אבל זה דבר שהוא לא קורה פה. ויהיה פרק מעניין, ואם אתם מאזינים ואתם רוצים להגיד משהו שחשוב לכם בהקשר הזה, לפני שאנחנו מקליטים את הפרק, יש לנו ככה עוד שלושה שבועות, נראה לי עדיף, אז תכתבו לנו. ונחשוב אם זה חשוב לדבר על זה.
ואם אתן מאזינות, אז אפילו סיכוי יותר טוב שאנחנו נקשיב לכם.
כן, אנחנו אוהבים אתכם מאוד.
האמת, האמת, שזה היה קצת שוק כשהצלחתי לגייס לקבוצה שלנו לא גברים. ועכשיו יש לנו רוב נשי בקבוצה, וזה בכלל...
שלוש שחקניות, ומרשים.
כן.
יפה מאוד. אביב?
אני, כן.
הבאנו אותך לפה כי אתה קודם כל רגע אני אגיד משהו שזה אני לא יודע אביב יציג את עצמו איך שהוא רוצה אבל אביב מבחינתי בתור מי שהוא יוצר אחד היוצרים של ואנור משחק הפנטזיה מונע במנוע אפוקליפסה מבוסס על עולם המבוך שקיים בעברית והוא משחק נפלא, המשחק ששיחקתי אני חושב בו הכי הרבה מכל משחק תפקידים אחר בפער די גדול אני חושב, את המשחק פלאים שהוא גם כן מבוסס על masks, a new generation, אבל עם חומר תכנים מקוריים ובעברית כמובן, שני משחקים שהם בעיניי הפסגה של מה שאפשר להשיג היום בעברית בתחום משחקי תפקידים, וזה אני אומר ככה, בתחום משחקי תפקידים נקרא לזה לקמפיינים, כן, בוודאי, כמובן, בטעמי וזה, אז אביב, תודה רבה, הזדמנות נדירה להגיד את זה ככה.
תודה אביב.
בבקשה.
מעולה.
שיהיה.
מעולה, מעולה. עכשיו, אביב...
אתה צריך להגיד את האמת קודם כל, הסיבה היחידה שאני פה זה כי... שלושה רבעים מהפודקאסט הזה שיחקו אצלי בקמפיין.
לא רק, לא רק.
זה לא הסיבה היחידה.
רגע, אבל את הפודקאסט הזה מודדים בחמישיות.
והרבע האחרון עבדנו ביחד על כוסים קטנים.
כן.
הסיבה העיקרית היא שאלה משחקים חשובים. ובעיניי קצת מפתיע ששלוש שנים אנחנו עושים את זה ועוד לא דיברנו על זה. ונור במיוחד. שוב, מי ששומע אותנו לאורך השנים, שמע אותנו חופרים על זה בלי הפסקה, אז...
זה לא כזה מפתיע, כי זה קצת fallen under the radar, כי ההדפסות נגמרו, יש print on demand, אבל לא הרבה אנשים ילכו ויעשו print on demand, במיוחד שלוקח נכון. לזה איזה 4-5 שבועות להגיע בכלל. וזהו, ופינינו את הדרך לדור חדש של משחקים בעברית. כל עשור בערך יש גל של משחקים בעברית, והגל הנוכחי, אני כל פעם בהלם מחדש מהתמיכה שהם מקבלים, כי אמנם איתי חורב פה עשה חייל וגייס מעל 30 אלף שקל, אבל אני לא יכולתי לחלום על הסכומים האלה בכלל. ולמעשה כשמימנו את פלאים וגירדנו בקושי את ה-15 כבר זה היה דם, יזע ודמעות שגרם לי לא לרצות יותר לנסות לעשות את זה. אז זה שעברו, מתי זה היה? 2018? 2017? שעשינו את המימון של פלאים. אז זה שעברו 5-6 שנים והתעשייה המקומית השתנתה ואפשר לעשות הרבה יותר ממנה, זה מדהים.
מגניב. אבל בואו נחזור רגע לשליטות ונבלים. ספר לנו מה זה, ולמה זה, ואיך זה, ואז אנחנו נדבר על זה.
בסדר גמור. אז שיעור היסטוריה למאזיני הפודקאסט. בשנת 2012 עשינו מימון המונים הראשון למשחקי תפקידים בישראל, לוונור, המערכה לעצבות וונור, ככה נקרא. הסכום המקורי היה 5,000 שקל. והיו יעדי המשך, כמו שיש במימוני המונים. היעד המשך הראשון היה פשוט בשביל עוד אמנות לספר, והיעד המשך השני היה להוציא הרחבה, לא, סליחה, היה עוד אמנות, ואז היה הרפתקאות, ואז הייתה עוד הרחבה. אז עברנו את שלושת היעדים האלה, היעד הבא אחרי זה היה להוסיף עוד מקצועות, שלא הגענו אליו, אבל בעשור שעבר מאז במקרה יצא שתרגמנו את המקצועות האלה גם, אז מקבלים עם שלדות ונבלים את כל התוכן שהיה אפשר להבטיח ב-2012. שליטות ונבלים התחילה בתור חווה שזה פשוט דמויות בלא שחקן לקמפיין מסוג שכזה, כלומר זה הצעה שנזרקה אז והייתה מגניב, ואני החלטתי שדרך זה נציג עוד דברים מהעולם של ונור. זה כאילו, זה הרחבה שהיא בו זמנית, הנה דמויות שאתם יכולים להשתמש בהם, אבל גם הנה דמויות שמלמדות אותנו על מה היה בעידנים העתיקים של ונור, ואיזה עוד דרקונים יש, ואיזה חפצי קסם מגניבים וחזקים אפשר למצוא בעולם, וכל מיני כאלה. ואז מה שקרה, וכפי שאנחנו רואים, היה 2012, ונור יצא 2013, עבודה על שליטות ונבלים התחילה בהמשך של אותה שנה, אל תוך 2014, והספר הולך לצאת השנה. אז מה שקרה זה שא', חיים, בטח לא ניכנס לזה כמו שנכנסו בגמדים, אז אם מי שרוצה להאזין ליותר לעומק על תהליכי עבודה ויצירה ומכשולים ואיך מתגברים וזה, עשינו על זה פרק שלם בגמדים בונים, אבל בעיקרון כאילו היו הרבה דברים, הפוקוס עבר למקומות אחרים, אבל מה שכן קרה הרבה שנים האלה, זה שגם אני, גם חגי גומפרט, שותפי לעבודה גם על בנור, גם על פלאים, על שליטות ונבלים, יצרנו כל מיני תכנים חדשים ל-Power by the Apocalypse, Dungeon World, הייתה תקופה שתמכתי כמעט בכל קיקסטארטר שיצא בתחום, אז יצא Inverse World ויצא Grim World, זה היה כאילו, היו כמה שנים שממש Dungeon World היה ביג דיל, לפני בליידס, כאילו בליידס קצת החליף אותו בזירה של פנטזיה, אז כאילו היה הרבה שנים של פנטזיה תחת Dungeon World, ואז עבר להיות פנטזיה תחת בליידס, אז היו לי את כל הדברים האלה, וחלק מהדברים תרגמנו ושמנו באתר, וחלק כתבנו תכנים חדשים, כל מיני מקצועות, וזה רצתי one shot actual play, משחק מוקלט שנמצא עדיין עד עכשיו של הבריחה מכוכב המבוך, שזה היה סוג של science fantasy כזה בסגנון Star Wars או Guardians of the Galaxy. למעשה כשיצא Guardians of the Galaxy הראשון, כבר תרגמתי את מקצוע הגולם, אז יש באתר את הבנייה של גרוט בתור מקצוע הגולם. זה אחד הדברים שזה. ואז לפני כמה שנים שאמרתי, טוב, צריך להתקדם בשייטות ונבלים, אמרתי, אוקיי, בוא ניקח את כל הדברים האלה שיש, כל התוכן הזה, שיש מלא מלא תוכן וכאילו מקצועות וחפצים וכאלה, ונוסיף אותם יחד ונוציא את שייטות ונבלים כספר רחבה יותר גדול. גם החלק של הדמויות עצמם מתפתח עם הזמן, עם ההתפתחות שלי כיוצר וכבן אדם וכן הלאה. זה היה בהתחלה שליטים ונבלים, והשתנה לשתות ונבלים, ועשיתי איזון של רשימת הדמויות, גם מגדרית וגם גזעית וזה, והיה לנו חשוב להוסיף דמויות להטביות, ולהוסיף יותר מגוון לספר, זה גם היה. זהו, ובשנה האחרונה סיימנו את הכתיבה, עשינו עוד כמה שלבים של עבודה, כמו לעשות קריאת רגישות, כדי לוודא ששני גברים לבנים יהודים במדינת ישראל לא כתבו שטויות בספר, אז העברנו את זה דרך אנשים שונים שיתנו לנו פידבק. ועכשיו הספר בעיקרון מוכן, עבר עימוד, יש כמה דברים שצריך לתקן, ומה שאני עושה באמת עכשיו, בחודש האחרון, עם הפסקות, כל התקופות שאני אומר, זה שום דבר לא עבד רציף, זה הכל שעתיים פה, ארבע שעות שם, יום עבודה אחד מטורף של שמונה שעות פה, אבל זה הכל פרגמנטד. אז אחד הדברים שאני עושה עכשיו, יחד עם שייטות ונבלים, זה גם לערוך מה שאני קורא לו, הערכת משחק, פליי קיט, שזה הולך להיות דפי דמות חדשים לכל המקצועות.
בדיוק רציתי לשאול.
זהו, דפי דמות חדשים לכל המקצועות, כי דפי הדמות הישנים שלנו נוראים, אז יהיו את כל המקצועות עם, גם המקצועות ספר ליבה, גם המקצועות עם המשעדות ונבלים, כולל וריאנט למחשף שאלעד תרגם, אגב, היה נורא קשה לעמד אותו בדף דמות, כי יש לו
מהלכים. כי הוא פשוט שונה.
כן, הוא פשוט שונה מהכל. אז הולך להיות דפי דמות להכל, כל המהלכים הבסיסיים והמהלכים המיוחדים, כל מיני חוקים משניים כאלה שאפשר לאסוף במקום אחד, החוקים למנחה, החוקים לכתיבת מפלצות, כלומר כל הדברים האלה שאפשר להגד, יהיה ב-PDF אחד, יהיה אפשר להדפיס אותו ותכלס לשחק רק איתו בלי הספרים.
תראה, אני יכול להגיד לך על זה, הדפים למנחה של פלאים, הדפי עזר, בדיוק. אני משחק איתם פשוט. זה מבחינתי המשחק העיקרי. את הספר אני פותח לפעמים.
כן, בעיקרון, אם אפשר להמשיך בשיעור היסטוריה, אז דרך קוסמים קטנים למדתי לעמד. ואז אחרי קוסמים קטנים עשינו את המהדורה המחודשת של ונור, ועימדתי מחדש את הספר. ואז היה את פלאים, ושם כאילו שדרגתי הכל, עשיתי גרפיקה בעצמי, עשיתי עימוד שונה לחלוטין וזה. אז שליטות ונבלים זה לא רק איסוף של כל התוכן שהיה בעשר שנים האלה, זה גם איזשהו סי מבחינת היכולת שלי לייצר את הספר, לעמד אותו, לבנות אותו וזה. אז גם הספר עצמו הוא ברמה הרבה יותר גבוהה.
וואו, וגם הוא נראה מעולה. ממש.
תודה, תודה. זה מה שקורה כשאתה יכול לקחת דברים שאנשים מציעים בחינם באינטרנט ולעשות עליהם עבודת גרפיקה קצת.
לא,
אז...
אני לא מדברת על זה. אני מדברת על העימוד עצמו, על הייצור.
הוא נראה מצוין.
לא, אני סתם צוחק. זה באמת מבוסס כאילו על... אני חלקית גרפיקאי, אבל אני גרפיקאי מהסוג שבדרך כלל לא יוצר דברים מאפס, אלא עושה עיבודים. אני טוב בזה, ברמה מסוימת. אז כן, אז שלדות ונבלים נראה מגניב, כל הדפי עזר החדשים יראו מגניב. תוך כדי שאימדתי את הדפי עזר, מצאתי דברים שצריך לתקן בשלדות ונבלים, אז זה עדיין, נגיד, משום מה שכחנו לסדר את המהלכים לפי א' ב' במקצועות, אז צריך לסדר אותם מחדש לפי א' ב', כל מיני דברים כאלה. אבל כן, בעיקרון זה אמור להיות מוכן, מחר יש לי יום עבודה על זה, אז... יכול להיות שאני אסיים את זה החודש, ואז כולם, כל מי שתמך בוונור ופלאים בדרך שלושת מימוני האמונים שהיו, יקבל את ה-PDF בחינם, כמובן אפשר לקנות את זה, ואז אני יעבוד על print on demand. print on demand, הבעיה מבחינת הזמנים זה שצריך כל פעם לחכות לקבל את העותק דוגמה שמזמינים, וזה לוקח כמה שבועות כל פעם. אז print on demand כנראה יהיה רק עוד כמה חודשים, בתקווה שאני אזכור איך עושים print on demand נכון בעברית.
הפוך.
כן, אתה אומר לי הפוך.
הפוך על הפוך.
I know.
אני זוכר את הסיפור.
אני עשיתי את זה, אבל הפעם האחרונה שנגעתי בזה היה לפני הרבה שנים, אז אני צריך לזכור לעשות את זה. וגם עד היום לא עשינו print on demand לפלאים, אז גם לזה אני צריך להגיע.
מעולה. רפרפתי על הספר, יש בו המון, קודם כל מגוון של תכנים, ולמישהו כמוני שכאילו שיחק המון המון ונו, ובטח ישחק עוד, זה מגניב, ישר התחשק לי לעשות, לפתוח קמפיין ולהגיד, אוקיי, משחקים רק עם המקצועות החדשים, משהו כזה, וברור לי שזה יצא משהו אחר לגמרי, זה ייקח לטון אחר, ותכף אני אגיד על זה אולי איזה משהו. יש כל מיני רכיבים מכניים חדשים, כל מיני דברים על איך לשנות את המשחק, יש משהו ספציפי שאתה רוצה, שאתה אומר, וואי, איזה מגניב שהכנסנו את זה, תקשיבו לזה, שככה מבחינתך היית אומר.
מבחינתי, כאילו באופן מאוד אישי, וזה כתוב גם בהקדמה של הספר, יש דמויות בספר הזה שהם ונור מבחינתי, שוונור קיים על כתפי הדמויות האלה. ספציפית דמות אחת שהיא לימד, האלף הנבד שרוצה להשמיד את הכסף בעולם, והיה, השתמשתי בו כנבל בהרפתקאות שלי, למרות, כאילו בקמפיינים שלי, למרות שכאילו, היסטורית, הוא סוג של ה, איך אומרים את הביטוי הזה? ההשלכה שלי אל תוך העולם, בקטע כזה, הוא הדמות הראשונה שוונור התחיל, היו לוונור שני מקורות. מקור אחד זה היה משחק, לוותיקי התחום בארץ, היה פורום שנקרא איזה כאוטית, והיה לנו משחק פורום ששיחקנו בו אלים, והאל שלי היה אייסל, והסיפור שהתגלגל שם הפך לרבות הימים לחלק מההיסטוריה של ונו. אז זה מקור אחד, והמקור השני היה, כתבתי סיפור קצר, על אלף שהולך בערים ומוצא דרקון, והדרקון מקלל אותו בכללת דם, ושולח אותו להרוג מחשב, והוא מוצא שם חרב קסומה. וזה היה לימד, ומזה מגיע המקור לכך שאלפים הם קרחים, והשם שלהם מתחיל בלי. אז באופן מאוד אישי זה השליטות ונבלים מגשר על פערים ש... בכוונה ישארנו בחוץ מהספר ליבה, כי כשכתבנו את הספר ליבה, עשינו את זה מהפריזמה של, אנחנו מוצאים מוצר מסחרי עכשיו, ואנחנו צריכים להשאיר רק את מה שרלוונטי לאנשים שכאילו הולכים לשחק בו עכשיו מאפס, אז אנחנו לא נזרוק פנימה את כל ההיסטוריה של העולם, ואת כל ה, לא יודע, כל השטויות שהיוצר של העולם החליט שהוא אוהב, אל תתאהבו ביצירה שלכם, זה חלק מהחוקים שכותבים משחק. וגם היינו צריכים לקצץ דברים, כאילו היינו צריכים לקצץ בהיסטוריה, החלטתי לתת פריזמה של מה זה היסטוריה בבנו ומה זה מיתולוגיה בבנו, ושלטות ונבלים נותן, יש ציר זמן חדש שמחסה כאילו את כל משהו מיתולוגיה. אז זה כזה, הנה איך העולם של ונור נוצר. האם אתם מחליטים להשתמש בזה בעולם, בקמפיין שלכם בתור עובדות גמורות או בתור מיתוס? That's בשבילכם. אבל זה יהיה שם. חוץ מזה, מבחינה מכנית, לדעתי אחת התוספות הכי טובות שנוספו ל-Powered by the Apocalypse באופן כללי זה מהלכי מוות, שזה מהלכים שדמויות משתמשות בהם כשהן מתות, אחרי שעושים ארס דווי ו...
אחרי שנכשלים בארס דווי.
כן, אחרי שנכשלים ובאמת מתים, אז לכל מקצוע יש מהלך מוות, והם אפיים בטירוף, ברמה של... היה לנו בקמפיין הקודם לוחם שנהרג בקרב, וכשלוחם מפעיל את מהלך המוות שלו, הוא עושה מהלך אנימה, שבו הוא עושה מתקפה שחותכת את כל מה שנמצא מולו, וכשאני אומר את כל, זה אם יש הר שנמצא מולו, זה עובר דרך ההר. אז זה נהדר. היה בקמפיין שאתה
את גלמבן,
זהו בדיוק, בקמפיין שאלד השתתף בו, פלדין מת, ופלדין כשהוא מת הוא משאיר עם כל החבורה שהייתה איתו חלק מהניצוץ האלוהי שלו, ואפשר לזמן את הרוח שלו, כל אחד מבני החבורה יכול לזמן את הרוח שלו פעם אחת להילחם איתם.
ואז כש נו האלף הזה שניסה לרצוח את הילדה הזאת.
לי משהו אני זוכר.
יופי, מצחיק.
לא, האמת שרוב מי ששיחק אלפים בקמפיינים שלי החליט בכוונה לעשות אלפים מנודים בלי לי. אני לא זוכר את הדמויות של חורש האפר כבר.
הסצנה הייתה פשוט כי זה הסצנת מוות, המהלך מוות שיחק שם תפקיד וזה היה אפי. כי היה שם איזה קטע שהאלף בגלל סיבותיו שלו מנסה לרצוח איזושהי ילדה שחשבנו שהיא מקוללת, והוא מחליט להיות כאילו זה שיקריב את עצמו ויעשה את המהלך הלא מוסרי, ואז אני מזמן את הרוח של הפלדין כדי שתעצור אותו.
אני רוצה לתקן אותך, אתה משחק בוואנור, זימנת את הרוח של האלוף.
של האלוף, אני מזמן את הרוח של, אני זימנתי את הרוח של גלמבן, בוא.
כן. יותר מזה, מהלך המוות של המתאל, שזה מקצוע חדש שנמצא בספר, מתאל זה מקצוע שבו יש לך מקום בגוף שממנו יוצא כוח קסם שהופך ליסוד כלשהו. ומהלך המוות שלהם מתאר איך הגוף שלך נעלם, וכל מה שנשאר זה מעיין עוצמתי של כוח קסום באלמנט ששלטת בו. והשתמשתי במהלך המוות הזה לפיתוח של, של מקום מסוים ביבשת הצפונית, שמעולם לא הגענו באף קמפיין, אבל יש כאילו, יש כאילו ארץ שהיא הארץ של המטעלים, ויש פשוט נקודות בארץ הזאת, שהם כאילו הם כמו ערי געש של, של אנרגיה אלמנטלית, כי הייתה מלחמה בין המטעלים ומטעלים מתו בה. זה החלק המכני, אני חושב. מלבד, כאילו, כל המקצועות מגניבים.
המקצועות מאוד מגניבים, אני מאוד, מאוד התלהבתי מזה שהרבה מהמקצועות האלה הם כאילו, הם כאילו מביאים טוויסט חדש כזה, מעניין, אהבתי את, את המקצוע הזה של הנוכל שחקים, איך קוראים לזה?
פורץ שחקים.
פורץ שחקים, הפורץ שחקים, כן, לא, פורץ, הוא לא נוכל. הפורץ שחקים שהוא, שהוא בעצם, התמה המאחדת הוא, זה דמות שיכולה לעוף, אבל בעצם כשאתה בונה אותה, אתה בונה את ההסבר לזה שהיא אפה, זה כן. מגניב לגמרי. וגם במתאל יש, כאילו, בהרבה מהדמויות שיש שם בעצם, יש הרבה world building בעצם, יש הרבה בניית עולם מובנית בתוך, בתוך הבנייה של, של הדמויות, ואני תמיד אוהב את זה.
כן, וחלק מזה, כאילו, זה עריכות מאוד משמעותיות שלנו, כי זה פורט שחקים הגיע מתוך Inverse World, ו-Inverse World זה עולם הערכה של Dungeon World, שהוא מדבר על עולם שבו אנשים, כאילו שהדמויות מטיילות ספינות שמיים וכל מיני דברים כאלה, והרבה מהמקצועות מגיעים משם. אני חושב שגם הגולם מגיע משם, מה שהפך להיות הטכנוקרב גם מגיע משם. הוא היה מכונאי, הוא פשוט היה מכונאי, והייתה לו חליפת כאילו מקסוט כזה, סוג של איירון מן, ופשוט ערכנו את זה בשביל להפוך את זה
שזה כאילו משהו שמסתדר עם בעצם עם איך קוראים לקסם הזה של הגמדים.
עם הטכנומגיה, כן.
עם הטכנומגיה, סליחה.
כן, אז שינינו את זה. גם המאור מגיע משם, ובמקור זה המאור כאילו היה...
זה האימולייטור? אני לא
הייתי... לא, זה לא האימולייטור, זה לנטרן. כאילו, זה ליטרלי גרין לנטרן, גם במהלכים שלו וכאלה. אבל היה לו כל הרפרנס של המאור היו אלת הכוכבים סולה וכל מיני כאלה והאור שלה וזה, והיינו צריכים למצוא לזה משהו אחר, אז נתנו לזה טוויסט של אוקיי, אלה הניצות של הנביאים, וזה הפך גם, כמו שאתה אומר, זה הפך להיות לאיזשהו סוג של world building, וזה יהיה מעניין לשחק בקמפיין עם כל המקצועות האלה, כי זה מכניס הרבה דברים שלא היו קודם לכם.
כן, זה המון מכניקות חדשות בתכלס.
לא רק מכניקות חדשות, גם פשוט ונור, הליבה של ונור זה ניסיון לעשות מבוכים ודרקונים עם פאור בלייט אפוקוליפס, והמקצועות הבסיסיים הם גנרים. יש להם אופי, אבל הם גנרים. הם תבנית, אתה יוצק לתוכם מה שאתה רוצה, אתה כאילו צריך להחליט בתור הכהן מה הדת שלך, ובתור הלוחם אתה יוצר את הנשק האישי שלך ותובס סביבו היסטוריה. המקצועות המורחבים, כי זה משהו אחר, המקצועות בהרחבה מגיעים עם יותר הנחות בסיס משלהם מאשר המקצועות המקוריים.
אני יכולה להגיד ש... טוב, גם אביב יכול להגיד את זה, אבל בקמפיין שאנחנו משחקים כרגע יש לנו גולם, אז אנחנו רואים אותו בפעולה, וזה מאוד מאוד מגניב ושונה משאר הדמויות. לדוגמה, זה משהו קטן, אבל הגולם שלנו לא צריך לישון, אז היא תמיד מתנדבת לשמור, כאילו, ונוח.
כן, לא צריך לישון, לא צריך לאכול, אז גם כשחישבו צעידה, אז אוקיי, הגולם לא צריך לאכול. גם לדרואיד יש את המהלך הזה, אבל...
חמוד מאוד, והוא גם מחליף צורה, ומאוד לסתי, דמות מאוד מגניבה לשחק אותה, נראה לי.
בסדר, את יודעת, תחשבי על דמויות גיבוי, למקרה שמרציפן תמות במקרה.
תראה.
מה מהלך המוות של מרציפן?
אני לא זוכר האמת, אני לא זוכר את המהלך המוות שלהם חושב.
רגע, אני אגיד לך.
מרציפן היא מסוג הדמויות שיקברו את כולם.
מהלך המוות של המחשב זה להטיל משאלה.
המשאלה שלי שכולכם תמותו קודם.
בגדול אביב כבר האשים אותי שכל הננסיות בוונור עכשיו הן בלתי נסבלות, וזה אני יזמתי את הכיוון הזה. ודווקא אהבתי את זה.
לא יודע, אני פגשתי ננס אחד בוונור והוא גם היה בלתי נסבל, אז אני...
אני חושב שזה תמה מאחדת. זה בגלל שננסים הם אפטר טוט בקמפיין הזה, ואין להם באמת מקום בעולם, אז...
אז להיות מעצבנים זה מה שנשאר.
הם כל כך קטנים ועדיין אין להם מקום בעולם. רק מראה עד כמה אין להם מקום בעולם.
אני אספר לכם סיפור אמיתי. הננסים קיימים רק בגלל ששיחקתי World of Warcraft והיה לי מעניין, אז החלטתי שיש ננסים. הבעיה שכל ההיסטוריה של העולם מורכבת על זה שיש... שלושה גזעים בני תמותה ושלושה גזעים פראיים, ופשוט שייכתי את הננסים יחד עם הגמדים ואמרתי טוב הם שם, ולא וכמעט אף פעם לא נתתי להם איזשהו משהו משלהם. אני אתן טיזר לענבר שזה הולך להשתנות בקמפיין הזה.
מעולה.
טוב, בסדר.
אבל כאילו זה נובע מתוך זה ש את משחקת ננסית, ויש לך היסטוריה, וזה, ואוקיי, צריך להיות דברים שקשורים אלייך. אתה לא יכול לעשות דברים שלא קשורים אלייך. אז כן.
יפה. מגניב, רציתי לראות אם יש מה שאני רוצה להתייחס אליו בין הדברים ש...
אתה אמרת שיש לך המון שאלות.
לא, לא אמרתי שיש לי המון שאלות, אמרתי שיש הרבה דברים שאני התלהבתי מהם. אני מאוד התלהבתי מהמקצועות, אני התלהבתי מפורץ השחקים, אני אוהב את הברברי באופן כללי, אני חושב שהברברי הוא סוג מעניין, אני מעניין אותי קצת, הוא ברברי טיפה שונה מזה שאני מכיר, הוא כאילו דומה, אבל יש פה איזשהו הבדל, ואני תוהה אם זה שינויים שאתם עשיתם.
כן, כן.
שינויים שאתם עשיתם, כן? הן מגניבות בעיניי. על הזר והמתקומם.
אז קודם כל הברברי בכלל אמור להיות חלק מהמקצועות בסיס, אבל הוא... משהו גם הכל חוזר לקיקסטארטרים. גם הברברי וגם הדרואיד היו מקצועות שנוספו בדיעבד, אבל הדרואיד כן נכנס לתוך הספר שלהם, והברברי לא, הם הוציאו אותו אחר כך. אז הוא, כאילו הברברי היה הדבר ראשון שאמרנו, אוקיי, אנחנו עושים הרחבה, כאילו בלי קשר לשאלות ונבלים, זה היה בזמנו, צריך להכניס את הברברי. ולברבר יש מהלך מעניין שהוא אין לו גזע, אלא, ואני מדבר על הברבר המקורי, תכף אסביר מה אנחנו נכנסנו שם, אין לו גזע, אלא יכול להיות כל גזע, הוא פשוט מגיע מאיזושהי תרבות רחוקה, והמהלך גזע שלו זה בכל מפגש השחקן של הברברי יכול להגיד משהו מהתרבות שלו, ומקבל זה עוד מכאן. זה כאילו world building משולב בזה. וחגי החליט שזה משעמם מדי, וסתם לא משעמם, אבל היה לו עוד רעיון, והוא הוסיף לברברי עוד מהלכים, גם מהלך גזע במחאות, מהלך רקע, ויש עוד משהו שאני לא זוכר, שלא רק יכול להיות ברברי שהוא מאיזשהו תרבות מרוחקת ונשכחת, אלא גם ברברי שמגיע מאיזשהו מעמד מוחלש באוכלוסייה, מישהו ש...
זה הספרטקוס, כן?
כן, בדיוק.
הגלדיאטור המתמרד.
כן, מישהו שאולי כאילו מגיע מתוך עבדות, או באופן כללי, כאילו, אני מנסה להתרחק מעבדות בוונור כבר, אבל באופן כללי מאיזשהו מעמד מוחלש, והוא יוצא כנגד ה... העושקים, האופרסורס שלו, ומיועד to topple them. עכשיו הברברי, כאילו, יש לו רפרנסים מאוד ברורים, כמו להרבה מקצועות אחרים בדאנג'ן וורלד, אז יש שם כאילו מהלכים שהם lifted straight from Conan the Barbarian, וגם בשם שלהם וכאלה. כמו של הסייר, יש דברים ש יצאו ישירות מתוך ההוביט ושר הטבעות.
זה כן ונור באופן כללי ועולם המבוך באופן כללי, זה שכאילו כל מקצוע יש לו איזשהו מין איזה קור של מהלכים, איזה עיקרון יסודי, ואצל הברברי יש את הדבר הזה של התאבון העצום שבעצם הוא יכול לגלגל כשהוא מנסה לספק את התאבון שלו שאתה בוחר, הוא יכול לגלגל במקום שתי קוף שש קוף שמונה וקוף שש, רק שהדבר הזה יכול לסבך אותו עוד יותר במקרה שהקוף שש יוצאת יותר מהקוף שמונה. זה דבר מגניב, יצא לראות את זה בפעולה וזה היה משעשע, כאילו בקמפיין. אז, וזה כאילו מין משהו שגם נותן לך דרייב כאילו באמת ללכת בעקבות זה, כי זה נותן לך סיכויים משופרים זה, ומצד שני כבר מכיל בתוכו את ה אדם שמסתבך בגלל תאוותיו. אז זהו, זה הברברי. אני מאוד מאוד נהניתי מהרפרוף שרפרפתי באמת על הפרק הרפתקנות למתקדמים. ממש, כאילו נהניתי גם מהפירוק של היצירת מהלכים, של מקצועות חדשים, של המבנה של מהלכים בכלל. כאילו זה חומרים שיצא לי לקרוא פה ושם דברים כאלה. אבל זה שיש בעברית דבר כזה, לדעתי זה נכס ממש גדול בכלל למשחקי מנוע אפוקליפסה.
אז הסיפור עם הרפתקנות למתקדמים זה מעניין, כי שוב פעם זה נובע מזה שהיינו צריכים לקצץ דברים מהספר המקורי. הספר המקורי של ונור, כנראה לרוב אנשים כבר לא יוצא לראות, היה פורמט של A4, והוא היה ממש קטן, כאילו זה היה חוברת כזאת, שחור ולבן, לדעתי פחות מ-100 עמודים. והיינו צריכים להחליט מה נכנס ומה יוצא, כאילו היה שיקולי מקום. והפרקים האלה של Advanced Delving מתוך Dungeon World, החלטנו לוותר עליהם. היו עוד כל מיני דברים שוויתרנו עליהם, חלקם בדיעבד היה לא נכון לוותר עליהם. ואז זה שוב פעם אחד הדברים האלה שאמרנו, אוקיי, כשנוציא ספר רחבה כלשהו, נחזיר את זה. ואז קרה דבר מעניין, חגי תרגם את הפרקים האלה, וזה היה אחרי שעשינו את פלאים, ולפלאים יש פרק מנחה מדהים.
כן, חזק מאוד.
ואנחנו פשוט ראינו, אוקיי, הפרקים האלה של Dungeon World, לא טובים כמו...
סאב-פאר.
כן, לא טובים כמו התוכן המקביל להם בפלאים. אז חגי ישב ולקח את חלקים מפלאים וחלקים מדאנג'ן וורלד ועשה וערך אותם יחד ויצר משהו חדש שיעמוד ברף של מה שאנחנו יודעים היום על משחקי עולם אפוקליפסיה ואיך להנחות אותם ולכתוב להם.
מהמם. אני רציתי להגיד שהחלק של חפצי הקסם החדשים ממש מאוד שגניב אותי. ואם בא לך לספר בקטנה על זה, על חלקם לפחות, זה יהיה מאוד מגניב.
אז יש שני חפצי קסם כאילו שהם ברמת ארטיפקטס, שהם יחד עם הדמויות, ויש חפצי קסם חדשים בפרק ציוד, אבל הם לא חדשים, זה למעשה תוכן שקיים באתר, אז אתם כבר עכשיו יכולים להיכנס... זה כבר... המחשבה הייתה, לא, כאילו בקטע של, אתם עכשיו יכולים ללכת לאתר ולהסתכל על זה חינם, אין שום בעיה, זה פשוט הייתה מחשבה של, יש אנשים שיקנו את הספר ומעולם לא נכנסו לאתר של ונור, הנה תוכן, כאילו יצרנו את התוכן הזה, התוכן קיים, קחו תוכן. אז זו הייתה המחשבה מתוך זה. אחד מהם זה, יש שם דברים שבזמנו, כשהיה גוגל פלוס זל, שהיה רשת חברתית מאוד גרועה, אבל מערכת פורומים מאוד טובה, שריכזה פחות או יותר לפני דיסקורד את כל תחום משחקי התפקידים בעולם, הייתה קבוצה מאוד מאוד פעילה של Dungeon World, ואחד הדברים הכי מגניבים שם היה פשוט אנשים שכותבים homebrewing לכל מיני דברים, ונהגתי בשביל תוכן האתר מדי פעם לעבור את זה, לקחת רעיונות לחפצי קסם או לכל מיני דברים כאלה, וככה יצרנו תוכן חדש שעלה לאתר בזמנו, שעוד תחזקתי אותו. אז יש סעיף אחד של כאלה, יש שם כמה חפצי קסם חדשים, שהם לא חפצי קסם סטנדרטיים, כל מיני גימיקים כאלה שזה נחמד, ואז יש שם חלק שמרחיב את כל מיני שיקויים ורעלים, ואז יש משהו של, שאני כתבתי, שהיה בהשראת הוויצ'ר, שזה תמציות מפלצתיות.
אוי, האמת שזה מגניב לגמרי.
וזה
סוג של... רפרפתי על זה ממש, אבל זה היה נראה לי ממש ממש מגניב.
כן, זה סוג של שיקויים שהם המיצוי של מפלצת כלשהי, שמעניק חלק מה... כאילו איזשהו סוג של כוח שמבוסס על אותה מפלצת, ויש לו גם השלכות לרעה. אז...
מהמם. אני יכולה להגיד שהחוויה שלי בלשחק בקמפיין שלך היא שאתה מנחה ממש נטול אגו שמשחרר ממש ממש הרבה חופש יצירתי לשחקנים, וזה כמובן מחמאה, ואני חושבת שזה מאוד ניכר שקוראים את ההרחבה סלש משחק תפקידים הזה, שאתה רק מחפש עוד ועוד מקומות לשחרר, ושיפתיעו אותך ושישברו את החוקים, וזה סופר מגניב בעיניי.
קודם כל תודה. זה קשה להגיד מה נוצר מאיפה, האם זה Powered by the Apocalypse שתרם לי, או שזה מה שמשך אותי אליו. כשקראתי לראשונה את Dungeon World, זה היה כאילו, everything clicked, וזה היה, זה כאילו, ואני חושב שזה נכון באופן כללי ל-Powered by the Apocalypse, זה כאילו לקחו ועשו, ועשו קידוד לכל מיני מוסכמות שאהבתי בתור מנחה, ואמרו לי, הנה, יש משחק שפשוט מתנהל כמו שאתה רוצה, והשיטה לא נלחמת בך, ולא מפריע לך, ולא גורמת לך לעשות דברים שאתה לא מתעניין בהם, וזה נורא נחמד. אני כן אגיד, עכשיו שאני מריץ במקביל, יש לי את הקבוצה שלכם בצ'אט, ויש לי את הקבוצה המקומית שלי, שאני עושה לה את הפלייטס של גוד פלאש, הצ'אט הפך אותי למה זה עצלן. לא, כי אתם שואלים אותי, הגעתם למקום, איך קוראים למקום? אוקיי, אתם לא רואים אותי הולך ופותח random name generator ומחפש איזה דקה וחצי ונותן לכם. כאילו, יש את הדילי הזה שאני יכול להרשות לעצמי לחפש דברים. ואני יושב על השולחן, וזה לא שאני לא מתכונן. התכוננתי לכל ההרפתקה שלנו בזה, אבל אני לא מכין שמות מראש, כי לא הייתי צריך להכין שמות מראש. אז אנחנו נמצאים באיזה כפר זה, והם שואלים אותי, אוקיי, איך קוראים לכפר? אני אומר להם, רגע.
שיגידו הם.
אני מסתכל על אלעד, וזה בדיוק, ואני יודע שהוא יגיד ש... כן, איך קוראים לכפר, נכון?
זה מה שאני עושה בדרך כלל.
יש מצבים שאני נותן לשחקנים להחליט על שמות, ויש מצבים שיותר מתאים. כאילו, הם דיברו עם דבא שחי שם, אז זה פחות הגיוני מבחינתי, כאילו להחזיר את זה, לעשות להם רפלקציה ולהגיד להם, אוקיי, איך קוראים לזה. אם זה משהו כמו גלגלת הידע, אתה מכיר שיש יישוב, אוקיי, איך קוראים ליישוב הזה, הרבה יותר הגיוני.
אני לא מדבר פה לפי, אני לא יוצא מהיגיון בדבר הזה, אני לא אוהב להמציא דברים, ולא, אם אין לי מחולל מולי, אז שמישהו אחר ימציא.
היה לי מחולל מולי, אבל זה העניין הזה של להגיד להם, רגע, 20 שניות, ועשיתי כמה פעמים עד שמצאתי משהו שאהבתי. המחולל היה פתוח. אני יושב עם הלפטופ בתור DM סקרין, פשוט הכל נמצא שם, אבל לוקח איזה 30 שניות להגיע לשם.
אני אוהב דווקא את הקטע של לשאול את השחקנים, גם אני נזכר בסשן של די אמנם, אבל שבו דיברתי על הפיראטים שהם צריכים להציל לבן ואח של אחת הדמויות, ואמרתי, הם בטח ילכו וירביצו לשומרים ויצילו אותם. וזה נגמר בזה שנוסף אל חדש למשחק, כי הם הלכו לדבר עם מישהו ואמרו, כן, יש לו איזה משהו על היד וסיפור.
כן, אנחנו עושים את זה הרבה. אפרופו, קרה לי באותו מפגש של גודפלש בדיוק הדבר ההפוך. כאילו, שלחתי אותם, הם נמצאים באיזושהי עיירה שסוקדת לאיזושהי קאט וזה. ואמרתי, טוב, ייקח להם זמן, הם יחקרו את המקום, ידברו עם אנשים וזה, ילכו, אולי יגיעו לדרגות של הכהונה של האנשים המעניינים, יראו כאילו מי שולט פה, אולי ישלחו אותם לעשות איזה משהו, whatever. שעתיים אחר כך הם החליטו לחרב את הטקס המקודש של הקאט, להתגנב למבוך התת-קרקעי מתחת לזירת הקרב, תוך כדי שהווריאר, שבמשחק שאנחנו משחקים יש לו מהלך שנותן לו לפרוץ מחסומים, כל עוד הם לא כאילו אלוהים או קסומים, בלי לגלגל אפילו, אז הוא כאילו רצה לעבור ממקום למקום, והוא הלך דרך הקיר. וככה סיימנו את המשחק. את המפגש, כאילו.
פשוט הזכרת כמה פעמים את השם גודפלש, אבל לא דיברנו על זה קודם, האמת שאני בעצמי רק ראיתי את השם, ואני לא יודע מה זה, אז רציתי לשאול מה זה.
אנחנו פשוט נשלח אותם להאזין לפרק האחרון של על כתפי גמדים, אבל בקצרה... גודפלס זה המשחק החדש שאני כותב, הוא מכוון להיות ונור אדוונסט, במובן של, אני לוקח 20 שנה של לכתוב עולם הערכה של ונור, עושה ריסט, כותב עולם הערכה חדש, תוך שאני מקדיש מחשבה למה הופך משחק פנטזיה למשחק פנטזיה, וזה זה זה מה שאמור לצאת ממנו. זה אמור להיות, זה, אני לא עובד יותר בעברית, זה הולך להיות משחק לשוק הבינלאומי. זהו, וזה מגניב.
אבל לפעמים אתה גם תעבוד בעברית. לפעמים.
אני מנחה בעברית.
בסדר גמור.
אבל בשליטות ונבלים, אלא אם כן יקרה משהו מאוד חריג, הולך להיות הספר האחרון בעברית שאני מוציא לו.
בסדר. אני מסכימה לך. וסתם.
אני רק רציתי באמת להגיד עוד בהתחברות לדבר שאתה אמרת על עולם המבוך, שמבחינתי ואנור היה הדבר הזה, שאני הייתי בדיוק בשלב שבו נכנסתי למשחקי תפקידים, הרגשתי שזה נורא כיף ושאני מרגיש שמשהו פה אבל לא מספיק טוב, שיחקתי פאת'פיינדר בעיקר, והרגשתי שזה לא עונה על הדברים שאני רוצה, התחלתי לקרוא על OSR וזה נשמע לי מעניין, אבל אולי גם לא בדיוק, ואז נתקלתי בעולם המבוך, בוואנור ספציפית, וזה היה כזה פיצוץ בראש, להגיד, רגע, אנחנו יכולים פה לשחק את המשחק שעוזר לנו לספר את הסיפור, ולא את המשחק שאני יודע מה סופר לנו, את ה... כסף הקטן של הפציעות שלנו או משהו. אז אני מאוד מאוד ואנור חשוב לי.
אני אגיד לסיום שאחד הדברים שכן הפכו את העשר שנים האחרונות לשווה את זה, זה הידיעה, כי אנשים אמרו לי את זה, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש, שיש דור של שחקני תפקידים שוואנור היה משחק התפקידים הראשון שלהם, או פלאים, או זה. וזה, עשיתי, היה לי איזשהו נגיעה בהיסטוריה המקומית הקטנה שלנו, של משחקי תפקידים.
לגמרי, ואנור בשבילי ובדיוק מה שאלה תיאר.
אבל את תינוקת, את משחקת יומיים.
אני לא תינוקת, אני עוד שנייה, טוב, לא משנה, עוד כמה. אז אני רציתי לקראת סיום שאנחנו חותרים עליו כולנו, שנדבר קצת עלינו, כי בכל זאת שיחקת איתנו, וחשוב שתגיד מה אתה אוהב בנו, בדמויות שלנו, באישיות שלנו, בהרגלים שלנו.
אישית אני בעיקר רוצה לשמוע איזה אימפקט הדמויות שלי עשו על העולמות שלך.
ממש, ממש, ועם תספנים ודבר שייכנס עכשיו. למה הם לא בשליטות? האם הם בשליטות ונבלים?
לא, זה תוספת אותם מאוחר מדי, זה כבר היה אחרי תאריך הסגירה של התוכן.
הם כבר יכתבו באנגלית.
אני אגיד לך את האמת, אני שכחתי את השם של הדבר הזה, ואת יכולה לראות את הרמז בכך שבמפגש האחרון, אחד מהדבשים אמר שהוא הגיע לגבעת ירק ומשהו נשך אותו, ורציתי להגיד את השם של
התספנים,
ושכחתי איך קוראים לזה, ולכן רק רמזתי. אז זה אולי היה נשמע כאילו מאוד... היי דרמה וזה, אבל זה פשוט כי שכחתי.
זה כי הם טסים לך לפנים?
הם עגולים, פרוותיים.
יש קלף כזה ביוגיו.
מה?
אני נשבע לך.
זה טריבלס, לא?
זה מה?
זה טריבלס, לא?
אני לא יודע אם זה טריבלס, אבל יש קלף כזה ביוגיו, של בדיוק איך שתיארתי.
אני לא יודעת, אני המצאתי אותם לבד. אולי זה קרה. גרייט מיינדס.
יפה.
הם טורפים בני אדם, הם חמודים ממש, אבל הם טורפים בני אדם.
אלעד, אני כבר לא זוכר שום דבר ששיחקת.
מה אני יכול לעשות? אני לא אעשה קידום מחירות לדמויות המושלמות שלי, אם אתה לא זוכר אותן.
לא, האמת שאחד הדברים ששמתי לב זה ש... לפני כמה חודשים כאילו עברתי על דברים ישנים מהקמפיינים שלנו, אז... בגלל שמ-2015 אני מריץ בצ'אטים, אז, וחלק מהצ'אטים האלה, לפני שעברנו לדיסקורד, היו בגוגל הנגאוט. אז הוצאתי מהגוגל הנגאוט את כל הקמפיין הראשון שהיה ליל הנצח, ואת החלקים של ההנגאוט של חורש האפר, שהחלקים האחרים שלו בדיסקורד, שאני צריך יום אחד להבין איך אני מוציא את זה משם. וקראתי כל מיני דברים שעשינו, וקראתי את המיילים של האפילוגים שלנו וזה, והלכתי וקראתי גם את האפילוגים של פלאים, של מעלה אבק, וזנתי מחדש לפרק סיכום שעשינו למעלה אבק. ואתה יודע מה שמתי לב?
נו.
חורש האפר ומעלה אבק נגמרו בדיוק באותה צורה. הייתה ישות במימד אחר, שסגרנו מעבר למימד האחר, שני הקמפיינים, במקרה לחלוטין, נסתיימו בדיוק באותה צורה.
ראית?
אז אמרתי לעצמי, מה? אני כזה predictable, אבל בסדר, זה רק שני הקמפיינים האלה. אינבר, אם זה קורה בקמפיין הנוכחי...
זה היה מאוד לא predictable.
מה, מה, מה?
אני אומר שבשניהם זה לא היה, זה לא נחווה כ-predictable, בוא אני אגיד לך את זה ככה.
לא, ברור שלא. אחד דברים שאני מתגאה בהם זה שהטעם שלי של קמפיינים זה לבלבל את השחקנים מי באדם ובי נגדם, לכל אורך הדרך.
אם זה יקרה, אז אני אתנגד כמו בלהבים בעלתה, וזה לא יקרה.
אביב, כן, תודה אני. רבה רבה שבאת להתארח אצלנו.
תודה לכם, השמדתם לי את הגרון.
מתנצלים מאוד. חברות וחברים, נראה לי שאנחנו מצינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי.
אם היינו רוצים, היינו יכולים לשבת עוד שעתיים, אבל מאוחר.
זה תמיד נכון, ולכן אנחנו אומרים שמצינו אותו מכל כיוון אפשרי. מה אתם אומרים? להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
להתראות.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטשר דרטי מאת קווין מקלאוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר לתמוך בקיום הפודקאסט דרך הפטריון שלנו, www.patreon.com/lokriti. את לא קריטי יוצרים עם בר ברזילאי, עמית בלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
שלום. למה אתם ישר צוחקים?
תמיד הורס, תמיד הורס.
לא, כי אלעד דיבר. אלעד
דיבר.
הכל באשמתו.
אוקיי. נו. אביב, אתה מוכן?
אלעד יסגביר.
כשאתה מסביר לסאונדמן שהוא צריך להגביר עוד, זה להסגביר, להסגביר.
אל תחרו את אותי.
אוי ואבוי. אותי לכלא עכשיו.
מה? מי אמרה סורי?
לא יודע, נראה לי שם.
גוגל אסיסטנס.
אוקיי.
השתמשתי בשביל לשנות את התאורה, כי שאתם עכשיו יכולים לראות את זה.
אכן, אכן, יותר מואר.
היא התנצלה על זה שעכשיו לא מסנדר.
אינבר, תקטעי אותנו, אחרת זה לא יצא.
לא, אבל תשתקו רגע.
לא, תדברי פשוט, מה, זה פשוט מתפרצים, אני יכול אחרי זה לחתוך את האחרי.
אבל זה מפריע לי.
למה אתה לא שותק?
אבל אני גבר, אני לא יכול לשתוק. נו, יאללה, תתחיל.
טוב. עכשיו לא בא, אפתר.
פודקאסט הזה מאוד לא מסודר.